דף י"א, סוף עמוד ג', שורה עשירית מהסוף. שיעור שעבר קצת למדנו מה עניין הצמצום שעשה מעציל ברוך הוא, שבגדול מושג של צמצום, הכוונה גילוי כוח הדין, כלומר כוח הדין זה אפשרות לנאצלים ונבראים ונוצרים ונעשים, אפשרות להתקיים מפני שעל ידי השפע האלוהי של המעציל ברוך הוא, שהוא חסד פשוט, אפשר לאנשים, ליצורים, לבריאות מוגבלים להתקיים, אלא על ידי כוח שהמעציל ברוך הוא מנהיג אותו, על ידי כוח בעל תכליתי. וזה סוד החלל שנברא, שלמדנו עליו שיעור שעבר. אז עוד פעם, הצמצום ואפשרות הקיום לזולתו, שהמעציל ברוך הוא של הבעשתו נתן אפשרות קיום גם ליצורים שפלים ומוגבלים. זה בגדול. ועוד נדבר על זה בעזרת השם בשיעור היום. הרב אומר, אנחנו בשורה עשירית מלמטה, בדף י"א, סוף עמודה ג', שורה מתחילה מנקודה אמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשפעה אחת, בסביבות הנקודה האמצעית, רקנית ההיא, ואמרנו שהנקודה האמצעית זה לא כמו שכתוב כאן בציור, אלא כל החלל עצמו נקרא נקודה, בדברי הרב, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו. החלל הזה שנברא, שמה בחלל הזה הסתלק אור חסד הפשוט של המעציל ברוך הוא, ונשאר שם כוח של אור שקוראים לו כוח בעל תכלית. קוראים לזה אור של דין. האור הזה הוא מגביל את אור החסד, והוא לא נותן לו להתפשט בחזרה אל החלל. מפני שאם הוא יתפשט חזרה אל החלל, אז הכל יחזור להיות אינסוף, הכל יתבטל. ולא היה בתמונת מרובה, בעל זוויות ניצבות, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עיגול בהשוואה אחת מכל הצדדים. זאת אומרת, מדוע החלל היה עגול ולא צורה אחרת? מפני שהמעציל ברוך הוא צמצם את עצמו בצורת עיגול. אז כיוון שהפעולה של הצמצום הייתה בבחינת עיגול, התוצאה הייתה עיגול, פשוט. ולמה דווקא עיגול? לרב מסביר, הסיבה הייתה, לפי שכיוון שאור האינסוף שווה בהשוואה גמורה, הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים. ואין לך צמצום על פי תמונה, על פי ציור, שמראה לך שוויון גמור, כמו תמונת העיגול. בסדר? תמונת העיגול זה התמונה הכי שווה, שמראה לך פעולה של שוויון. ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר הצדדים. מסביר הרב, אם כן, אז למה דווקא עיגול? ונודע בחוכמת השיעור. הנדסה קוראים לזה, כן? חוכמת השיעור, הכוונה צורות שמראות לך על גבול מסוים, שאין תמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול. ולכן, כדי להמשיל לנו תכלית של צמצום של בצורה שווה, אז אנחנו מצרים בצורת עיגול, על דרך המשל. מה שאין כן בתמונת מרובה, בעל זוויות ניצבות בולטות, וכן תמונת המשולש וכיוצא בשאר התמונות, ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. ושוב, הסיבה היא בעבור שהוא שווה בכל מידותיו כנזכר לאל. אז תכף הרב יגיד סיבה שנייה. סיבה ראשונה, מה הרב אמר עד עכשיו? למה החלל הוא בצורת עיגול? כמו שהמעציל צמצם את עצמו בצורת עיגול. זאת אומרת, שהנאצל, שזה החלל ואילך, הוא נגרר אחר המעציל. כיוון שהמעציל הוא שווה בתכלית השוויון, והצורה שמראה לי את הדבר הזה זה צורת עיגול, אז לכן גם החלל הוא פועל יוצא של התכונה של המעציל. כיוון שהיא שווה, פעולה, צמצום, הייתה בהשוואה גמורה. כיוון שהוא שווה, אז גם כן החלל הזה הוא קיבל תוצאה של שוויון, שזה תמונת העיגול. אז החלל נגרר אחרי המעציל. גם החלל הוא נברא, כן? שאנחנו אומרים שהמעציל צילק את אור החסד, צילק את אור החסד ונשאר חלל. זה לא אומר שכתוצאה מזה שהוא צילק את אור החסד אז נשאר חלל, כלומר שהחלל היה, רק צריך לגלות אותו. החלל הוא נברא גמור, יש מאין. ככה כותב הרב פורש בספר מבוא שערים, בדף א' עמוד ראשון. שהחלל הוא נברא גמור, מעציל ברח חלל, כי בהתחלה היה אין סוף פשוט, שווה, בדחית השוויון, לא היה חלל, לא היה שום דבר. ואחר כך שרצה מעציל לאפשר אפשרות קיום לזולתו, אז הוא ברא את מקום החלל. בהתחלה זה היה בכוח, שזה הסוד של רצונו התברך, שהוא רצה לברות העולמות, ונכמסו בעצמותו התברך 10 ספירות, זה היה בכוח, ואחר כך הוציא אותם לפועל. זה סיבה ראשונה, למה החלל עגול? סיבה ראשונה, בגלל שהמעציל הוא שווה בתכלית השוויון. אז הוא סמצם את עצמו בצורה הכי שווה שיש, שזה צורת עיגול. לכן יצא שהחלל עגול. גם בפרשת בו, דף מ"ב, זה בזוהר הקדוש, איתה, יש שם הלשון מובא, מנה בעיגולה דאי הוא יוד. הרב מביא ראיה שהמקור הוא גורם אחר כך, השורש הוא גורם לענף להיות כיוצא בו. שם מדובר, שם כתוב שהמקור, יש מעיין, והמעיין הזה יש לו מקור. יש איזה מקור מסוים שמשם המעיין מתחיל לנבוע. המקור, כתוב בזוהר שם שהמקור זה הכתר, והמעיין שנובע ממנו זה החוכמה. ואחר כך הוא, המעיין הזה מגיע לים, שזה הבינה, ומשם יוצאים שבע נחלים. אז זה שבע ספירות חג אתנה הים. אז שם כתוב שהים, כשהאדם מסתכל על הים, אז הוא רואה צורה כזאת, מראית עין, הוא רואה צורה מסוימת של ים, נגיד שטוח, הוא רואה אוף באופק, הוא רואה את הים שטוח. מי גרם לים להיות בצורה כזאת? היבשה. כשהמעציל הגביל את הימים, מול מקווה המים קרה ימים, אז מי עשה את הים בצורה כזאת? היבשה שהגביל את המים. אז רואים שהכלי הוא גורם לאור שבתוכו להיות כמוהו. אז זה קרוב למה שהרב הסביר עכשיו, שהאין סוף, כיוון שהוא הכין מציאות כזאת של צורה עגולה, ממילא כל מה שיהיה אחר כך יהיה בצורת עיגול. כיוון שהשורש הוא היה עגול, השורש כביכול זה האין סוף ברוך הוא, שהוא בתכלית השוויון. איך אני מציג תכלית שוויון? בצורה של ציורים, רק בצורת עיגול. צורת עיגול זה הצורה הכי שווה שיש. על ידי צורת עיגול אני ממשיל מציאות של שוויון, ואז הגרם שכל הנאצלים גם הם יהיו עגולים, כמו שתכף הרב יבאר את זה. אז מנה זה כלי בעיגולה, מנה בעיגולה, כלי בעיגול, דיהו יוד. יוד הכוונה, כן, בדיוק, יוד זה נקודה. כן, איך כותבים יוד? נקודה ושלושה קוצים. קוץ סדרה שרבנו תם ורגל של היוד, אבל באופן כללי היוד היא נקודה אחת, היא לא מורכבת. אז זה גם כן משל העניין הזה. והיינו פרשת פיקודי דפרש נונחת, וכאמר כי היכלות ומה שבהם הם עיגולים. דומני שאצלנו זה דרש נונזיין עמוד שני, בזוהר שאצלנו, וכאמר כי היכלות ומה שבהם הם עיגולים. כן, אז אנחנו נלמד, זאת השם שההיכלות, באופן כללי ההיכלות הן הספירות. ההיכלות שהרב מדבר עליהן הרבה בעץ חיים ובכל מיני ספרים, אז בדרך כלל ההיכלות זה שם נרדף לספירות שיש בכל עולם. באופן כללי כל עולם יש לו 10 ספירות. אם הרב מציג את הספירות בשמות של היכלות, בתור היכלות, יש לו איזה מטרה מסוימת בכך, בעזרת השם, באיתו בזמן נעמוד על זה בלי נדר. והיינו פרשת פיקודי וכאמר כי היכלות ומה שבהם הם עיגולים. כן, זאת אומרת, הרב מביא עוד ראיה לעצמו שהנאצלים, היכלות זה העולמות שנאצלו, נבראו, שהנאצלים הם בצורת עיגול. למה? הכל בגלל הצמצום. הצמצום היה בצורת עיגול, זה גרם שכל מה שנכנס בפנים שם, כל מה שנאצל, נברא, נוצר, נעשה, הכל היה כיוצא בזה. כלומר, בצורת עיגול. עוד יש סיבה אחרת, למה החלל הזה הוא בצורת עיגול? הסיבה הראשונה היא מפני שהנאצלים נגררים אחרי המעציל. כיוון שהמעציל הוא בתכלית השוויון, וזה מוצג בצורת עיגול, שזה הצורה הכי שווה שיש, נכון? אז לכן זה גרם שגם נוצרים והנבראים וכו', כולם יהיו בצורת עיגול. זאת אומרת, לסיבה הראשונה, הנאצל נגרר אחר המעציל. בסדר? המעציל הוא עיגול, כביכול, כוונה שזה משל לתכלית השוויון, אז הנאצל נגרר אחר המעציל. סיבה שנייה, למה החלל היה עגול? בעבור הנאצלים, אשר עתיד להאצילם אחר כך, בתוך מקום החלל ההוא, הריק והפנוי. כלומר, שהוא ריק ופנוי מאור החסד שזה מכוח הבלתי בעל תכליתי, מהאור האינסופי האמיתי, הוא ריק. אבל יש שם כוח בעל תכלית, יש שם רשימו של אור האינסוף ברוך הוא. עוד פעם, עוד יש סיבה אחרת. למה סיבה אחרת? עוד יש סיבה אחרת.
בריאת הצורת עיגול.
יופי, למה החלל עגול? עוד יש סיבה אחרת למה החלל עגול, הוא בעבור הנאצלים. אז באופן כללי, אז הסיבה הראשונה עוד פעם נחזור. סיבה הראשונה מחמת שהמעציל הוא עגול, כביכול. מה פירוש עגול? הוא נמשל לצורת עיגול, מפני שצורת עיגול היא ממשילה לי דבר שהוא תכלית השוויון. אז הנאצל נגרר אחר המעציל. סיבה שנייה, הפוך. סיבה אחרת בעבור הנאצלים, אשר עתיד להצילם אחר כך בתוך המקום החלל ההוא הריק והפנוי. מסביר הרב, והעניין הוא כי בהיות הנאצלים בתמונת העיגולים, הנה הזה יהיו כולם קרובים ודבוקים באינסוף הסובב אותם, בהשוואה אחת גמורה. והאור והשפע צריך להם יקבלו מן אינסוף מכל צדדיהם, בשיקול אחד. נחזור, והעניין הוא כי בהיות הנאצלים בתמונת העיגולים, אמרנו שהחלל גרם מנה בעיגולה דיויון. החלל גרם שכל מה שיהיה בפנים הוא גם יהיה עגול. בסדר? השורש גרם לענף להיות כיוצא בו. כיוון שהצמצום היה בעיגול, אז גם כל מה שנברא בתוך החלל הוא גם היה בצורת עיגול. הרב אומר, העניין הוא כי בהיות הנאצלים בתמונת העיגולים יש להם רווח גדול בזה. איך? אז זה היו כולם קרובים ודבוקים באינסוף הסובב אותם בהשוואה אחת גמורה. והאור והשפע צריך להם יקבלו מן אינסוף מכל צדידיהם בשיקול אחד. כלומר, אם ניקח למשל שהחלל הזה הוא כולל 10 ספירות, אז אנחנו צריכים לצייר את החלל, ואחר כך בפנים עיגול יותר קטן, ועוד עיגול ועוד עיגול, 10 עיגולים. נניח באופן כללי רק 10 ספירות. אז נעשה 10 עיגולים. מי שיתבונן בציור הזה שיש חלל ו10 עיגולים, 10 עיגולים, יבין שאין הכוונה של הרב שהעיגול הכי קטן מקבל כמו שמקבל העיגול הכי גדול. לא ייתכן שהרי העיגול הכי גדול הוא יותר קרוב לאינסוף הסובב, אז הוא כתר, והעיגול שיותר קטן הוא חוכמה. לא זאת כוונת הרב, כוונת הרב ביחס לאותו עיגול. אם אני לוקח את העיתוי, ככה מסביר הכרם שלמה, אם אני לוקח את אותו עיגול למשל, רק את עיגול הכתר דאק. למשל, אמרנו, נגיד שזה החלל. נגיד יש לי חלל עגול. נגיד שזה החלל, שלפנים יש עוד עיגול של כתר של אק. אז מסביר הכרם שלמה, שכוונת הרב, כשאני מסתכל על כל העיגול הזה, הפנימי, כל העיגול הזה הוא מקבל בצורה שווה. אבל כמובן שהעיגול היותר קטן הוא לא יקבל כמו שזה מקבל, כי זה כתר, זה כתר. שזה מה שגרם לו להיות כתר, זה להיות חוכמה.
אבל בהשוואה גמורה מבחינת היקף.
בדיוק, זה הכוונה, שבחינת כל עיגול ועיגול הוא מקבל בצורה שווה. כתר מקבל בצורה שווה מכל הצדדים. בגלל שהוא עיגול.
עם החלש.
כוח של החסד יצא מחצב החוץ. אז איך הוא מקבל? הרי הוא בחוץ.
זה איך פרד יצביד, אבל כן, נכון. שאלה טובה. קוראי תכף קווי יושר. מכיר את קווי יושר?
קווי יושר זה באמצע, זה לא בכל הצדדים. איך הוא מקבל שם?
תכף נדבר על זה.
כל הקאמרה זה.
אז בסדר, מובן הדבר, כוונת הרב שהעיגול מקבל בשווה, הכוונה על אותו עיגול, שאני מסתכל על אותו עיגול שבפנים, שזה יהיה הכתר דאק, אז העיגול הזה מקבל בשוויון מכל הצדדים. עוד פעם, והעניין הוא כי בהיות הנאצלים בתמונת העיגולים, הנה הזה היו כולם קרובים ודבוקים באינסוף הסובב אותם בהשוואה אחת גמורה. והאור והשפע צריך להם, כלומר, הכתר מקבל שפע שצריך לכתר, חוכמה מקבל שפע שצריך לחוכמה, כל אחד לפי מה שהוא צריך. האור והשפע צריך להם, יקבלו מן אינסוף מכל צדידיהם בשיקול אחד. מה שאין כן, אם היו הנאצלים בבחינת מרובע או משולש, וכיוצא בשאר תמונות, כי אז היו בהם זוויות בולטות, קרובות אל האינסוף יותר משאר צדידיהם, ולא היו מקבלים אור אינסוף בהשוואה אחת. עוד פעם, נסביר את ננסה להבין מה שהרב כותב, מה שאין כן. קודם כל, המציאות היא שהחלל הוא צורת עגול, והאינסוף סילק את אור החסד בצורת עיגול. אז ממילא נעשה חלל עגול, וכל מה שבפנים הוא עגול, נכון? זה המציאות. עכשיו הרב אומר, באב ואמינא כביכול, אם הייתי אומר, אולי, למה שלא יהיה החלל או הנאצלים, שיהיו מרובה, מהרב לא, לא טוב, למה? אם היו הנאצלים בבחינת מרובה, וכיוצא או משולש וכיוצא, כלומר הם לא היו בצורת עיגול, אם זה היה כך, שהנאצלים, כלומר מה שנמצא בתוך החלל, זה לא היה בצורת עיגול, אז היו בהם זוויות בולטות, קרובות אל האינסוף, יותר משאר צדידיהם, ולא היו מקבלים אור אינסוף בהשוואה אחת. למשל, על הפשט, בוא נצייר ככה. נניח שהאינסוף, גם לפי אב ואמינה, הוא עגול. אז הרב אומר, אם הנאצל הוא היה בפנים ריבוע, כן, ריבוע זה נפיק מגוי עיגולה, שמכיר מסכת עירובין, יש כמה טעמים נזכר הציור הזה, אז מה היה קורה? החלק הזה של הספירה הייתה מקבלת שפע בריחוק יותר, אבל הזוויות היו מקבלים הכי קרוב. הם לא מקבלים בשווה. בעיגול בתוך עיגול, אז כל העיגול מקבל בשווה. אז זה טוב, זה מה שרצה מציל ברוך הוא, שכמו שאני שווה בתכלית השוויון, ואני רוצה שהם יקבלו את הפעולה הזאת שנקרא תכלית השוויון, אז אני אעשה אותם בצורת עיגולים, והענף יהיה כיוצא בשורש. אבל אם אני עגול והנאצל יהיה מרובע, אז הוא לא יקבל את השפע כמו שאני רוצה כביכול. עכשיו, זה לפי פשט דברי הרב, לפום ריאתה, זה הציור של הרב. נחזור רגע, נראה אם זה נכון, שהרי הרב אומר, מה שאין כן, אם היו הנאצלים בבחינת מרובע או משולש, אז בפנים זה הנאצל, ומבחוץ זה המעציל, כן? שצמצם את עצמו וגרם שיהיה חלל עגול, אז היו בהן זוויות בולטות, הנה הזוויות הבולטות, רואים אותם, את הזוויות, קרובות אל האינסוף יותר משאר הצדידיהן. רואים בחוש, בציור, רואים שאם אני עושה ריבוע בתוך עיגול, אז הזוויות יותר קרובות לעיגול, הן יותר קרובות לאינסוף, נכון?
כן.
זה הפשט. יותר משאר צדידיהן, ולא היו מקבלים אור אינסוף בהשוואה אחת.
זה בנוגע למרחק.
יפה.
לא מדברים על ריחוק.
אז רגע. עכשיו יש שאלה. הרי אנחנו אמרנו מקודם, הסיבה הראשונה, שהמעציל ברוך הוא, בצורה שהוא צמצם את עצמו, ככה צריכים להיות הנאצלים. כלומר, שבעל כורחנו לומר שהנאצל נגרר חר המעציל. לפי סיבה ראשונה, לכל פנים. לפי סיבה ראשונה, הנאצל נגרר חר מעציל, וכיוון שהמעציל הוא עגול, כביכול, כלומר שזה ממשיל לי, תמונת מצב כזאת של שוויון, של תכלית שוויון, אז גם הנאצלים היו עיגול. בסדר? בואו, לפי הסיבה הזאת, אם אנחנו נאמר שזאת כוונת הרב, שהכוונה לריבוע בתוך עיגול, איך יצויר דבר כזה? הרי אנחנו אומרים שהמעציל נגרר, נאצל נגרר אחר המעציל.
זה
מאוד יכול להיות. זה יכול להיות ריבוע בתוך עיגול. זאת אומרת, לפי פשט דברי הרב, אם אני רוצה להציג את הנאצלים בתור ריבוע, אז אני צריך לומר שגם המעציל הוא ריבוע. הכל פעם לפי אבא אמינא, כי אנחנו יודעים כבר שהאינסוף המציאות היא שהוא עגול, כוונה שזה משל לתכלית השוויון. אבל לפי אבא אמינא, האם זאת כוונת הרב, או שאנחנו אומרים לו, כוונת הרב לריבוע בתוך ריבוע, כי אנחנו אומרים שהסיבה השנייה היא לא באה לעקור את הסיבה הראשונה.
זה סיבה נפרדת, מה שכל דבר, זה סיבה נפרדת
מעצמה. אז כבודו אומר שלפי הסיבה השנייה, כבודו אומר לפי הסיבה השנייה, אני לא מוכרח לתלות שהנאצל נגרר אחר מעציל.
מה שהוא אומר זה נפרד, הוא עוד סיבה, זה לא
עוד
סיבה בתוך סיבה, זה סיבה.
זאת אומרת שלפי זה, לפי הסיבה השנייה, מעציל לא נגרר אחר הנאצל. ככה?
זה לא יכול להיות.
מה?
אבל השפע לא יגיע באותה צויה.
למה? לפי סיבה ראשונה, חייבים, זה דברי הרב, לפי הסיבה הראשונה שקראנו עכשיו, אז חייבים לומר שהנאצל נגרר אחר מעציל. איך שאני מצייר את האינסוף כביכול, או את מקום החלל שנגרם כתוצאה מצילוק האינסוף, ככה אני מצייר את מה שבפנים. אז זה לפי סיבה ראשונה, לא היה לנו בעיה, עיגול בתוך עיגול. סיבה שנייה, בואו נחזור רגע על סיבה השנייה ברשותכם. נחזור רגע. שורה חמישית, באמצע. עוד יש סיבה אחרת. יש סיבה אחרת למה? למה החלל עגול והוא בעבור הנאצלים? אשר עתיד להצילם אחר כך בתוך המקום החלל ההוא הרק בפנו. והעניין הוא, אז עכשיו הרב מסביר, העניין הוא מה הפירוש בעבור הנאצלים? כי בהיות הנאצלים בתמונת העיגולים כמו שאנחנו יודעים כיום, הנה הזה יהיו כולם קרובים ודבוקים באינסוף הסובב אותם בהשפעה אחת גמורה. והאור והשפע צריך להם יקבלו מן אינסוף מכל צדידיהם בשיקול אחד.
זה באמת כבר צורך של הניצלים, אתה לא שואל את זה בסיבה הראשונה.
נכון, אבל זה לפי המציאות. נכון? עד כאן.
כן.
לפי עיגול בתוך עיגול. עד כאן טוב. עכשיו שהרב עושה הווה אמינה, מה שאין כן, אם היו הניצלים, בוא נניח שהניצלים היו בתמונת מרובה, אם היו הניצלים בבחינת מרובה או משולש וכיוצא בשאר תמונות, כי אז היו בהן זוויות בולטות, קרובות אל האינסוף, יותר משאר צדידיהם, כמו הציור הזה, של ריבוע שיוצא מתוך עיגול. ולא היו מקבלים אור אינסוף בהשוואה אחת.
זה קשר. זה קשר על הסיבה. אמרנו שזה היה שווה, צורת עיגול, המעציל הוא שווה. ופה זה לא יוצא שזה שווה אם זה מרובה.
שהרב כותב, ולא היו מקבלים אור אינסוף בהשוואה אחת, אז לכאורה יוצא שגם לפי הסיבה השנייה, האינסוף הוא עגול.
כן, כי אם לא אי אפשר
להגיד. ודאי.
ככה זה?
אם לא, איך יהיה השוואה?
כי ככה זה השוואה גמורה.
כי
הריבוע בתוך ריבוע.
כי לכאורה ריבוע בתוך ריבוע זה גם השוואה.
זה לא השוואה משולש.
ריבוע בתוך ריבוע, יש שוויון?
לא, אין שוויון.
למה לא?
כי מהעיגול לריבוע הראשון. מהעיגול, אם החלל זה עיגול.
יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. רק שנייה, נסביר את העינה, לאט לאט, נסביר, נחזור. כולם יהיו איתנו בעזרת השם. אנחנו שאלנו, בסיבה השנייה, האם בסיבה השנייה שהרב מסביר לפי הסיבה השנייה שהיא בעבור הנאצלים, כלומר הסיבה השנייה שהחלל הוא עגול היא בעבור הנאצלים, אז הרב מסביר לפי הווה אמינא, אומר אם הייתי רוצה לומר שהנאצלים הם יהיו ריבוע אז הם לא יהיו מקבלים בהשוואה אחת. אז השאלה האם מדברי הרב אפשר לדייק, הם לא מקבלים בהשוואה אחת, כלומר מקודם שאמרתי שהם עגולים והמעציל כביכול מה שגבול החלל הוא עגול, יש השוואה אחת. אבל עכשיו שיש לי מעציל עגול ונאצלים לא עגולים, אין השוואה. אז יוצא לפי זה שבכל מקרה, גם לפי הווה אמינא, המעציל הוא עגול לפי זה. או נאמר לא, גם מושג של מעציל מרובע או גבול החלל שנקרא לזה מרובע וגם נאצל מרובע, עדיין אין לי שוויון. אם אין לי שוויון גם בריבוע בתוך ריבוע, אז אני יכול לצייר את המעציל מרובע לפי הווה אמינא. עוד פעם נחזור, זה קצת עמוק. הרב כתב בסוף של הסיבה, תראו בשורה המתחילה, להם יקבלו. בסוף השורה כתוב ככה, מה שאין כן אם היו הנאצלים מבחינת מרובע או משולש. בוא, הרב מדבר רק על הנאצלים, הוא לא הזכיר את המעציל כאן. אם הנאצלים היו במרובע או משולש, וכיוצא בשאר תמונות, אז היו בהן זוויות בולטות, קרובות אל האינסוף, יותר משאר צדידיהן. כמו בציור של ריבוע בתוך עיגול, זה יוצא ממש לפי דברי הרב, רואים זוויות קרובות. מה שאין כן, עוד פעם, מה שאין כן, אם היו נצלים חד מרובע משולש, אז היה בהן זוויות בולטות קרובות אל האינסוף, שהוא עגול, יותר משאר צדידיהן, ולא היו מקבלים אור אינסוף בהשוואה אחת. בעיגול בתוך עיגול יש השוואה אחת, וריבוע בתוך עיגול אין השוואה אחת. השאלה אם ריבוע בתוך ריבוע יש השוואה אחת.
יש השוואה, אבל זה לא משהו
מגמל. לא, גם זה לא. הקודקודים הם, אם תיקח מהאמצע של הריבוע, או קודקודים יותר קרובים. אין דבר, אין מציאות אחרת.
הפינה, הפינה. הפינה.
נכון, אז הסברנו עכשיו, אמרנו מקודם ש... מה שהרב כותב השוואה אחת זה ביחס לאותה ספירה. הרב לא מעריך את כל העשר ספירות שמקבלות בהשוואה, כי זה לא ייתכן, כמו שאיר את זה כבר כרם שלמה. אלא הכוונה, אם אני אקח את הכתר, כולו מקבל בהשוואה אחת. כל עיגול הכתר הוא מקבל בהשוואה אחת. כל עיגול החוכמה הוא מקבל בהשוואה אחת. אבל אין הכי נמי שעיגול החוכמה הוא לא מקבל כמו שמקבל הכתר. ודאי שזה לא שוויון. ודאי. אז רק שנייה, רבותיי. אז אחד, אם אתם אומרים שגם בזה גם בזה אין השוואה, ואנחנו מוכרחים לפרש את פשט דברי הרב על ריבוע בתוך עיגול, אז זה מצוין לי. אבל מה? אם אנחנו נפרש את הריבוע בתוך ריבוע, למשל, בספר יפה שלמה, של רבי שאול בוריק, בדף א' עמוד ראשון באות ב', יפה שלמה, הוא מפרש את הסיבה השנייה שזה ריבוע בתוך ריבוע. ככה הוא מפרש, והעתיק אותו בשתיקה הרב שמעון אגסי בשם שמעון. גם כן העתיק אותו בשתיקה. וגם בספר בית לחם יהודה מעצמו, גם כן, בדף א' עמוד שני, גם הוא מפרש את דברי הרב בצורת ריבוע בתוך ריבוע. אז שלושת המפרשים האלה הם מפרשים את הסיבה השנייה שגם המעציל, שכביכול לפי סיבה שנייה המעציל נגרר אחר הנאצל, כלומר מחמת שהנאצלים הם כאלה, אז גם אני אעשה את הפעולה שלי בצורת מרובע, אז יהיה לי ריבוע בתוך ריבוע לפי הסיבה השנייה באהבה אמינה, מה שאין כן לכולה אם היום מרובע. אז הם מפרשים רבי שאול דווק באפה שלמה וגם שם שמעון וגם הרב בית לחם מדי נפשה, מפרשים שכמה ציור פה של הסיבה השנייה זה ריבוע בתוך ריבוע, שיש להם בעיה. איך
הם מסגרים את
זה? מהשוואה?
יפה.
גם בירומים, גם כדי.
יפה מאוד. זאת אומרת,
הלכסונים פה הם...
כל המצאה בריבועה, המצאה וטרחם של הלכסונה. זאת אומרת, יש כלל, חוכמת הנדסה, וימצאו את רבותינו בירומים, גם קודם לדבד, כמה מקומות, שתמיד לחסון של ריבוע, אם הריבוע הוא שווה, אז האלכסון שלו הוא קצת יותר. כל ריבוע שהוא עמה על עמה, אז האלכסון שלו זה עמה ושתי חומשים. למשל, אם נעשה מספר, נגיד שפה, נגיד שהריבוע הגדול הוא 20 שפחים, והריבוע הקטן הוא 10 שפחים, אז המרחק פה הוא יהיה 5 שפחים. אבל המרחק באלכסון הוא יהיה 7. בסדר?
הוא
יהיה 7. בסדר? המוות ריח ומשה באלכסונה. עכשיו, מה יצא? יוצא שהציור הזה הוא לא כמו שכותב הרב. הרב כותב
יותר קרוב,
היה בהן זוויות בולטות קרובות אל האינסוף יותר משאר הסדר.
זה יכול להיות.
רק שנייה. איך עושה?
אם בצדיהם זה 5, אז הזוויות תמיד יהיו יותר.
יפה מאוד, הן יהיו יותר רחוקות.
רחוקות, לא קרובות.
צריך השוואה אחת.
והרב אומר, מורנו ורבינו חיים ויטל אומר, שלפי אהבה אמינה שלו, הזוויות יותר קרובות אל המעציל.
זה עיגול, זה רק אם זה עיגול.
עכשיו, לפי פשוט דבר, אתה חייב לצייר, אתה חייב לצייר ריבוע בתוך עיגול, ריבוע זה נפיק מגו עיגולה. רבותינו המפרשים לא מפרשים ככה. רבותינו המפרשים הבינו שלפי אהבה אמינה, שוב, כמו שאמרנו מקודם, שכיוון שלא ייתכן, אם הפעולה של האינסוף היא נעשית בצורת עיגול, אז הנאצל בצורת עיגול. ואם אתה רוצה לומר שהנאצלים ריבוע, נכון שהרב נשמר בלשונו ולא רצה לכתוב ריבוע, אבל בעל כורחך אתה חייב לומר שאם הנאצל הוא מרובע, ריבוע שזה שווה, גם המעציל צריך להיות בצורת ריבוע. כי איך אפשר לומר שהמעציל צמצם עצמו בצורת עיגול, והנאצלים שהם באו מחמת הצמצום הם יהיו ריבוע?
אבל המעציל לא יכול לחלק לנאצלים אחרו,
הוא
רוצה שיהיה שפע.
יפה, אז. השאלה אם אני גורר את הסיבה השנייה אחרי הראשונה, אם אני משייך אותה גם לסיבה הראשונה ואומר שבסיבה הראשונה הנאצל נגרר אחר מעציל, בסיבה השנייה המעציל נגרר אחר הנאצל לא מחמת החיסרון כביכול של הנאצל. אני אומר שהמעציל הוא יכול לעשות דבר כזה, אבל מצד מציאות הבריאה, כדי שיהיה מציאות של שוויון, אז צריך שלפחות יהיה הצורה אותו צורה. אז אני אעשה ריבוע בתוך ריבוע, אבל מצד שני אני גם מסתבך, כי ריבוע בתוך ריבוע זה עדיין לא שוויון.
אפשר לעשות אליפסה זו אליפסה, וגם לא.
גם לא.
כן.
לאליפסה יש לי מטר,
לא יכול להיות. למה רוצים? אבל המרחק מכל פינה באליפסה היא אותו מרחק.
יכול להיות. יש בית לחם על זה שבספר אפיקי מים.
אז זה לא יעזור את
האליפסה.
בספר אפיקי מים, רבי יהודה פתאיה כתב ספר על עץ חיים. קוראים לו ספר בית לחם יהודה. יש לו ספר, פירוש קצר על עץ חיים, שהוא כתב אותו שהוא היה בן 24, משהו כזה, והוא לא התפיס אותו. הדפיסו איזה נכדים ממחברת כתב יד של חצי קודמות, קוראים לזה ספר אפיקי מים. כרם שלמה הזכיר אותו איזה פעמיים בשער א', קורא לו שם הרימה, רש יוד מם א', זה רבי יהודה משה אפתיה, כך הוא קרא לו. אז הוא, שם באמת הוא הזכיר צורה של אליפס, הוא הזכיר צורה של ביצה, הוא אמר זה ביצה בתוך ביצה. אבל בואו נדבר רגע על העניין הזה. עכשיו, יש לרבי שאול בעיה, וגם לרב יהודה פתאיה בבית לחם יהודה, שהם מבינים את דברי הרב פה, שוב, ראו הרבה להתעמק בזה, כן, אבל כמה שזה שיעור שבועי, כן, אנחנו רק, איך אומרים, לעורר על המעיין, מי שרוצה עוד לנסות לאמץ את השכל שלו ולנסות לקשר את שתי הסיבות האלה, צריך הרבה חזרה פה, צריך הרבה לטחון את החומר, כמו שאומרים, טוב טוב, ולנסות עם הסיבה, לראות עם הסיבה השנייה היא קשורה לראשונה. אנחנו רק מציגים את הבעיות שיש פה, שרבותינו המפרשים, הראשונים כמלאכים, הם הבינו בית לחם יהודה, אפה שלמה, בשם שמעון הגסי, שהוא מענקי העולם בפני 100 שנה. הם הבינו שהסיבה השנייה לפי הווה אמינה, מה שהם כן וכולי, הוא מרובע. הם הבינו שגם המעציל מרובע. עכשיו יש בעיה, כי הרב אומר שבאופן שהנאצל הוא מרובע, הזוויות הן קרובות יותר. אז לפי הפשט הפשוט, יותר נוח לפרש שהציור שדברה לפי הווה אמינה זה ריבוע בתוך עיגול. זה מערכו פשוט, שגם לפי הווה אמינה, אני משאיר את המעציל בעיניו, שזה תכלית השוויון והאחדות, וזה מציאות של עיגול. אלא מה, נאצל, עכשיו אני מפלפל, אולי אפשר לעשות ריבוע, למה לא, למה כן. הם הבינו ככה עכשיו. הבעיה שיש עם הציור של היפה שלמה בבית לחם יהודה והשם ישימון זה שבציור של ריבוע בתוך ריבוע הזוויות הן יותר רחוקות והן לא יותר קרובות. אז הרגישו בזה. בבית לחם יהודה כתב תירוץ. מה?
אולי כלפי הריבוע הפנימי. זאת אומרת, הריבוע הפנימי כלפי הריבוע הראשוני שלו הוא יותר רחוק מהמעטים. זאת אומרת, אם המעטים אנחנו חושבים שהמעטים הוא מרובע, אז בזוויות יש מרחק לריבוע הפנימי יותר מהצדדים, אז הוא יותר רחוק מהמעטים.
אבל פה אומר קרובות.
פה קרובות.
אז יוצא שהריבוע החיצוני הוא יותר קרוב, והזווית של הריבוע החיצוני יותר קרובה והזווית החיצונית
כאשר משאר הצדדים. הבנתי, אבל אם אני מתייחס לנאצל של הריבוע הפנימי, שזאת כוונת הרב, כוונת הרב לגבי הנאצל. הרב רוצה שהנאצל, הזוויות שלו יהיו יותר קרובות. עכשיו ככה, בית לחם יהודה... בסדר, בכל מקרה לא הרווחתי, כי עדיין האמצע של הצלע היא יותר רחוקה קצת.
הקרבות יהיו קרובות לריבוע הסוני.
כן.
שימו אותו בראשון, במעוין באמצע.
בוא נצייר אותי ככה. נעשה ככה, נגיד.
מעוין בתוך מלבן.
נעשה ככה, ככה כבודו רוצה. ככה כבודו רוצה? אז עדיין לא הרווחתי, למה? פה יש יותר
ניקוד.
לא, לא משנה, מה שאני צריך פה זה חוסר שוויון. מה שאני צריך פה זה חוסר שוויון. הרב אומר זה לא טוב בגלל שאין שוויון. מה שאני רוצה שכל הספירה תקבל בשוויון.
אז אם אתה רואה שאתה רוצה שוויון, אז למה אתה רואה שהקצוות יותר
קרובות? 100%, לכן הרב שולל את זה. לכן הנעצרים לא היו מרובע. נכון, 100%, זאת אומרת, זה כמו ש... זה נתרת לסתרה, נכון? עכשיו... שוויון
יכול להיות שיהיה ריבוע בתוך ריבוע צמוד, ואז יש שוויון.
אבל אי אפשר שיהיה צמוד לגמרי.
זה תמיד... הכל מתבשל לאינסוף. מה עשית בזה?
עבודה, התחמיר.
מה אתם של המשלים?
הבית לחם יהודה כותב... הבית לחם יהודה כתב שאין חינמי, הרב לא נחת לדקדק בעניין הזה של קרובות או רחוקות. באמת כוונת הרב ריבוע תוך ריבוע והזוויות הן יותר רחוקות. מה שמעניין את הרב זה שאין פה שוויון. ככה מיישב בבית לחם יהודה. אם זה לא היה הרב בבית לחם יהודה, היינו אומרים שדברי הרב חס ושלום הם דוחק. מאוד קשה להגיד שהרב לא נחת. דברי הרב דעת שפתיו ברור מלילו, הרב מדבר בעדיה ומראה ולא בחיזות. הרב מדבר ואומר שהזוויות של הריבוע הן יותר קרובות. אבל ככה אומר מורנו ורבנו הרב יהודה פתאיה בספר בית לחם יהודה דף א' עמוד שני, אומר שהרב לא נחת לדקדק עכשיו באמת אם הזוויות הן יותר קרובות או הצלעות הן יותר קרובות. העיקר מה שהרב רוצה ללמד באבא אמינא שהם לא, אין פה שוויון. בתמונה של נאצל בצורת ריבוע אין שוויון, זה מה שמעניין את הרב. אז הרב לא נחת לזה יותר קרוב פחות קרוב. זה דברי קודשו של הרב בית לחם יהודה. רבי שאול דואג והעתיק אותו השם משמעון, הוא מפרש פירוש אחר. הוא מפרש שנכון שריבוע בתוך ריבוע, זאת אומרת, הוא אומר ככה, אני לומד שדברי הרב לפי אבא אמינא זה ריבוע בתוך ריבוע, שגם המעציל היה לפי אבא אמינא הזאת בצורת ריבוע. אלא מה, אתה אומר שכל עמתה בריבוע, תרא, עמתה ותרא חובשה באלכסונה, זאת אומרת שהאלכסון הוא יותר רחוק, אז הוא אומר, אני לא מפרש את הקירוב בעניין של מרחק כמותי, אני מפרש את זה על צד של איכות, זאת אומרת, עניין של קירוב או ריחוק איכותי. זאת אומרת, רבי שאול דואק מפרש, כיוון שהזווית הזאת היא מקבלת משתי צדדים, אז אני אומר שהיא יותר קרובה אל הבורא יתברך. אבל הצלע באמצע נניח, היא מקבלת רק מצד אחד, אז לכן זה נקרא שהזוויות הן יותר קרובות. כיוון שהן מקבלות שפע משתי צדדים,
אני מקבלת שפע יותר מהבורא יתברך, אז זה נקרא שהיא יותר קרובה.
זה מתאזן.
מבחינה, לא ש... זה לא מתאזן.
זה לא מתאזן ביחסית אחרים?
לא, אין פה שוויון. בכל מקרה אין שוויון. אבל רבי שאול, מה שאת צריך לפרש, בריבוע בתוך ריבוע, יש לו בעיה שהרב כותב שהזוויות הן קרובות אל המעציל, ואנחנו מבינים ביור הזה שהזוויות הן יותר רחוקות. אז אומר הרב, אני לא מפרש כמוך על ריחוק וקירוב כמותי, בסנטימטרים, כמו שאומרים, אני מפרש את זה על איכות, שאדם הוא מקבל שפע מכאן ומכאן, אז הוא יותר קרוב. אדם שמקבל שפע רק מצד אחד, אז הוא יותר רחוק. זה פירוש היפה שלמה, והעתיק אותו השם משמעו.
אבל אז יש פה שוויון פה?
לא, אין פה שוויון. בכל מקרה רב דוחה באהבה מינה הזאת. יודעים שאני אצלים... כן, להלכה אין אף כמינה.
למה אי אפשר לפרש זוויות בתור קודקודים? דיין עוד הפעם, עוד הפעם אני חוזר. ואז אני אפרש איפה שהרב סימן עכשיו את החטא. כן, שם, ולזה יש עוד זוויות.
לא, אפשר להגיד את זה.
למה?
ודאי שזוויות זה הסגנון של
המקום. מקום הזווית.
כן, ודאי, ודאי. כן, זה אפשר.
הרב, מה הבקשה של המחשבה שיש שוויון? מצד צלם?
לא, מצד התכונות של המעציל ברוך הוא.
זאת אומרת, צלם, צלם
אלוקים
ברוך הוא,
זה לא נכון שורש. לא, 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 צלם זה נאצל כבר. הרב, קודם כל הוא מתחיל מהשורש. שורש זה המעציל ברוך הוא. השתבח שמו בעולם, שיציל את העולמות, כמה שהוא שווה בתכלית השוויון, ואין לו שום מרכבה, הוא לא מורכב, הוא לא מקובץ מחלקים, הוא תכלית השוויון, אז התמונה שמראה לשוויון, זאת תמונת העיגול. ומכאן הרב מתחיל לעבוד. ואז העיגול הזה יצר שגם הענפים יהיו כיוצא בו. אז אם אלה כוח הפועל בנפעל, אז גם הם היו עגולים. ואז הרב עושה פלפול ואומר, אם הייתי עושה ריבוע, מה יש? הייתי עושה ריבוע. אמר לו, אי אפשר, אין פה שוויון. ואי אפשר להגיד שלא יהיה שוויון. שוב, מעציל הוא שווה, והוא רצה שהנאצלים יקבלו מהתכונות שלו שהוא תכלית השוויון. זה ביחס לסוגיות של עיגולים. בסדר, אז הסברנו את העניין הזה של הסיבה השנייה, מה שאין כן וכו', שבאמת לפי פשט עברי הרב, הפשט לכאורה אין מקרה יוצא מדי פשוטו, אפשר לומר באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, שזה לפי הפשט עברי הרב, זוויות קרובות, זה ריבוע בתוך עיגול, זה לפי פשט עברי הרב. בלי כחל ופרקוס ולהתחיל להוציא את דברי הרב מפשטן ולהגיד שמה זה לא מדובר פה על כמות אלא מדובר פה על איכות, כי הרב מדבר איתנו בהנדסה, הוא אמר חוכמת השיעור, הוא מדבר בצורות, אז אתה עובד עם הכללים של הצורות ואתה רואה שבאמת הזוויות הן יותר רחוקות לפי ציור של ריבוע בתוך ריבוע, אז אתה חוזר חזרה לסיבה הראשונה, אתה מקשר את הסיבה השנייה עם הראשונה ואתה אומר שמה מעציל בכל מקרה מעציל נשאר עגול, ועכשיו אני עושה פלפול לגבי יחס לנאצל. יש לי ריבוע בתוך עיגול, ולפי פשט דברי הרב אני מפרש זוויות קרובות, כלומר שהזוויות של הריבוע הן קרובות לעיגול. זה תמונה של ריבוע בתוך עיגול. עכשיו, אם אני מפריד בין שתי הסיבות, אני אומר שהסיבה הראשונה בפני עצמה והסיבה השנייה בפני עצמה, אז אני יכול לפרש כמו איפה שלמה ואבית לחם יהודה ושם משימון, שמפרשים ריבוע בתוך ריבוע, יש בעיה איך הזוויות קרובות הזוויות יותר רחוקות, אני מפרש את זה על איכות ולא על כמות. בסדר? נמשיך עכשיו בעזרת השם. בסוף ענף ג' התבהר טעם למה הוא צריך עניין הצמצום הזה ומה העניינו. אז ארה מבאר לכמן בעץ חיים שלנו, דף י' ג' עמוד ראשון, באמצע בערך, נדבר על זה שם. פה כתוב בסוגריים, מהדורה בתרה, אין יודע אם זה מהדורה בתרה.
איזה צמצום
שעשה אינסוף ברוך הוא. צמצם את כוחו הבלתי בעל תכליתי, את השפע האלוהי שנקרא אינסוף ברוך הוא, צמצם אותו, וברא בתוך החלל, ברא את החלל, החלל הזה הוא הכוח הבעל תכלית שלו, שעל ידי הכוח הזה האינסוף ברוך הוא מנהיג את העולמות. בטח הרב, הוא לאט לאט הוא משדרג כל מיני פרטים נוספים שהוא לא גילה לנו עד עכשיו. עכשיו, מה שכתוב כאן מהדורה בתרה, בדרך כלל אמרנו שאדם נתקל במושג הזה מהדורה בתרה, אז צריך להיות לזה מקור בספר אדם ישר או בספר קהילות יעקב. איפה שכתוב בעץ חיים, בדרך כלל, לפעמים יש טעות סופר, בדרך כלל שכתוב מהדורה בתרה, אז המקור של זה מספר אדם ישר או מספר קהילות יעקב. הקטע הזה שכתוב על המהדורה בתרה, שלוש שורות האלה, הוא לא מופיע, לא בספר אדם ישר ולא בקהילות יעקב. יכול להיות שזה היה מצאתי כתוב מם כף, וכידוע שכף ובית הרבה מתחלפות, ויש עוד ראיות בעץ חיים לזה, ונדבר על זה כל דבר במקומו, אבל כתוב ככה, הקטע הזה אומר כך, עניין הצמצום הזה הוא לגלות שורש הדינים, למה הכניסו את זה פה? בגלל שהרב אמר פה בסוף ענף ג' התבהר טעם, למה הוא צריך עניין הצמצום הזה? כן, אז כנראה היה איזה חכם אחד אולי שלא יכל להתאפק, הדף י' ג' בוא אני אגלה לך, אם אתה לא יכול להתאפק מה שהרב יגלה שם, בוא אני אגלה לך בקיצור, עניין הצמצום הזה הוא לגלות שורש הדינים כדי לתת מידת הדין אחר כך בעולמות. הכוח ההוא נקרא בוצינה דקרדינותה או חיטה קרדינותה. כן, נחזור רגע על הקטע הזה. עניין הצמצום הזה, למה היה הצמצום? לגלות שורש הדינים. אמרנו שיעור שעבר שהמעציל הוא קיבץ את כל כוח הדין שהיה בכוח מעט שעלה ברצונו לברוא את העולמות, אז נכנסו בעצמותו 10 ספירות, הכנסות בעצמותו התברך, והן נקראים כוח שורש הדין. מה עושה שורש הדין הזה? כשהמעציל מגלה את שורש הדין, הדין הוא ממעט את אור החסד. והתכלית של הבריאה, הרב כותב שער י' א' פרק ה', הרב כותב פרק ה' ו', הרב כותב בעצם שהתכלית של שכר בריאת העולמות כדי לתת שכר ועונש בעם ישראל. אז אם יש רק חסד, כל הזמן יש חסד בין הטובים, בין הרשעים, כל מה שאדם עושה הוא מקבל עטבות ומקבל שכר, אז אין בו עניין של תכלית הבריאה של אדם שעומד בניסיון ומקבל את השכר שלו. תמיד יהיה נעמד את יוסף, תמיד הוא מקבל את השכר שלו. אז על ידי שהמעציל ברא כוח הדין, אז מידת הדין היא מצמצמת את אור החסד. אדם לא עושה טוב, יענש. עושה טוב, אז יבוא על שכרו. אז זה המושג של חסד ודין. אז צמצום הזה...
מידת הדין צריכה לבוא מהנברא, דווקא לא
מהמורה.
המורה רוצה
להטיל. הנה חינמי. נכון. נכון מאוד. ולכן הדין זה נברא גמור, יש מאין. כבודו צודק. הדין, כוח הדין, שהוא בעצם עכשיו כל מקום החלל, זה נברא גמור, יש מאין. נכון? ולכן זה כביכול, אנחנו אומרים שזה לא בא מהמעציל עצמו, כי המעציל הוא חסד פשוט, בלתי הרכבה. וברא כוח של דין. והכוח הזה קוראים לו, אמרנו בשפה אחרת, קוראים לזה כוח בעל תכלית. הנה חינמי, הדבר שהוא מוגבל, ממילא הוא לא אינסוף. זה נכון? אז עניין הצמצום הזה הוא לגלות שורש הדינים. אז בהתחלה, לפני שצמצם, האינסוף ברכו את עצמו, אז זה היה רק בכוח. אחר כך, הוציא אותו לפועל, גילה את שורש הדינים, כיוון שזה מקום מאוד גבוה, זה רק שורש של דינים, אין שם דינים ממש שרואים אותם. כדי לתת מידת הדין אחר כך בעולמות. מה זה מידת הדין? זה מיעוט השפע האלוהי שנקרא החסד הפשוט הזה, שזה השכר. אז מידת הדין היא מצמצמת את הדבר הזה. על ידי שמידת הדין מצמצמת את אור החסד, אז יש אפשרות לאנשים בעלי גבול, ליצורים, למלאכים, לעולמות, להתגלות. כוח ההוא, הכוח הזה שקוראים לזה שורש הדינים, שזה הצמצום הזה, מה שגילה, הכוח הזה נקרא בוצינה דקרדינותה. בוצינה זה נר, דקרדינותה של קושי, נר של קושי, אור קשה. כלומר, כוח הדין, אור קשה, יש אור רך, זה אור החסד הפשור שמשפיע בלי גבול, בלי קצבה. ויש את אור הדין, שזה אור קשה. למה הוא קשה?
הוא ש... מקבל חסד למעשה?
הוא מונע את אור החסד מתפשט
בלי... את האור החסד מלהיכנס.
בדיוק. זה הפשט של אור הדין. עכשיו, כמו, הביא ראיה לעצמו, כמו חיטה דקרדינותה. שם האמת קרדינותה לא מדין קושי. שם כתוב שזה גמרא בפסחים דף זין. גמרא אומרת שם, אדם שמקדש אישה אחרי 6 שעות בערב פסח, אז גמרא אומרת, אפילו קידש אותה בחיטה דקרדינותה. זה קרדינותה זה... תרגום של הררת, הרי הררת, תיבת נוח. אז שם החיטים מאוד קשים. אז לפי מה שמסבירים שם התוספות, אחרי 6 שעות, וחמץ אסור מדאורייתא בהנאה, ואפילו, וחמץ נוקשה, הוא אסור רק מדרבנן, אפילו שאדם קידש אישה שזה קידושין דאורייתא, היא כבר נשואה מדאורייתא, והוא קידש אותה בדבר שאסור בהנאה רק מדרבנן, בכל מקרה יש כוח ביד חכמים להפקיע את הקידושים מדאורייתא. שם הרש"י כותב שהחיטים האלה הם קשות, כיוון שהם בערי הררת, החיטים שם קשות. אז כיוון שנזכר חיטים קשות, אז הוא הביא ראיה פה, המגיע הזה, ההגעה הזאת לעצמו, שקרדינותה זה קושי, ועניין של קושי, קרדינותה זה לשון קושי, זה אור קשה. אז זה מה שעשה הרב, מגיע פה החכם הזה, לא יודע בדיוק מה המקור של 3 שורות האלה, להסביר בעניין הזה של שהרב כתב למה הוא צריך עניין הצמצום הזה ומה עניינו, אז הוא כתב לעצמו אולי בצד, ואחר כך הכניסו את זה המדפיסים. אי אפשר בדיוק לדעת מה, למה זה היה לגלות שורש הדינים, כדי שיהיה שכר ועונש. הדין זה העונש והחסד זה השכר. הנה, אחר הצמצום הנעל, אשר אז נשאר מקום החלל ואוויר פנוי ורקני. ותמיד אנחנו אומרים שכתוב פה אוויר פנוי ורקני, הכוונה מהכוח הבלתי בעל תכליתי. החלל נשאר פנוי מהאינסוף ברוך הוא,
שזה
מאור החסד הפשוט, בדיוק. נשאר, מזה הוא נשאר פנוי. או, אז תכף הרב יסביר איך הוא חזר בדיוק לשם. הוא לא חזר חזרה בדיוק כמו שהוא הצטמצם, אבל היה לו דרך אחרת לחזור. כבודו מכיר מהסוגיות של היושר, של הצינור, של הקו הזה שהרב מדבר עליו. לאט לאט, עוד פעם, הנה אחר הצמצום הנעל, אשר אז נשאר מקום החלל ואוויר פנוי ורקני מכוחו הבלתי בעל תכליתי, אבל הוא לא פנוי ורקני, יש שם כוח של דין עכשיו, יש שם 10 ספירות של אק, של אדם קדמון. באמצע אור האינסוף ממש, כן, אז אתם רואים שעוד פעם הרב כותם פורש פה, באמצע אור אינסוף, מה שייך אמצע באינסוף, אז אמרנו שתי תירוצים. בערכנו, תירוץ שני, שזה כוח ממוצע בין כוח בעל תכליתי לבעל תכליתי. משהו ממוצע, זה נקרא אמצע. והנה, כבר היה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים ויצורים ונעשים, כן, 4 לשונות כנגד הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. מה עשה המציל ברוך הוא? אז המשיך מן אור אינסוף קו אחד ישר מן האור העגול שלו מלמעלה למטה. עוד פעם,
מה זה למעלה?
לאט לאט. ואז המשיך מן אור אינסוף קו אחד ישר. אחרי שפינה את המקום הזה של החלל, אז מה עשה המעציל ברוך הוא? המשיך מן האור אינסוף קו אחד ישר מן האור העגול שלו מלמעלה למטה. הוא משתלשל ויורד תוך החלל ההוא כזה. אז אתם רואים את הסיור, תכף הרב יסביר, תכף, לאט לאט, לאט לאט הרב יקול יסביר איפה נעצר הקו הזה. אתם רואים בציור יש את החוט הזה, כתבו פה בתוך העיגול חוט אינסוף, אבל הציור כמובן שהוא לא נכון, שכביכול זה בהתחלה זה עבה יותר ואחר כך זה הולך ונעשה דק, אלא הציור הוא צריך להיות קו שווה שווה, תכנית השוויון. ואם כי שזה לא נכון גם כן, רק לפי פשט דברי הרב, הרב תמיד, צדף רבי חיים ויטל, תמיד שהוא מתחיל איזה דרוש חדש, שאדם אף פעם לא נתקל בו, אז הוא מתחיל אותו בהתחלה בראשי תיבות, כוונה בראשי פרקים. אחר כך הוא מגלה עוד פרטים שהוא לא גלה מקודם. אחר כך הוא מגלה עוד פרטים. לאט לאט הוא הולך ופותח יותר. גם הקו הזה אנחנו נגלה לקמן, בדימור המתחיל ואתה דף י"ג עמוד, דף י"ב עמוד ראשון, בדימור אחי ואתה, נראה שהקו הזה בעצם הוא עשוי בצורת שלושה קווים, ולא רק קו אחד. הקו הזה שהרב מדבר פה הוא עשוי בצורת חכן וגדת. אתם זוכרים את הסוגיה הזאת, את הציור הזה של שלושה קווים, שעשר ספירות עומדים בצורת שלושה קווים, אז אנחנו נראה את זה לכמן, שאפילו שהרב הרבה נוקד בלשון של קו אחד וצינור אחד, אבל באמת הקו הזה הוא עשוי בצורת שלושה קווים, חסד דין ורחמים. מה?
בפנימיותו.
בין בפנימיותו ובין בחיצוניותו. לאט לאט, עכשיו נחזור.
איך זה נשאר שם, הרב? הרב ממש יש ספר של האדם ישר, איך
נשאר את שיעור הזה? שיעור עיגול בקו ישר.
אחד, לא
ככה עובד. לא כזה, לא כזה, לא כזה עובד. ודאי שלא. בהתחלה כל החלל היה מלא עצמות אינסוף. עכשיו הוא צמצם והכניס את כל האור שהיה בפנים בתוך הקו הזה. האור בתוך הקו.
תורה מרוכזת. המקום הזה, אם
הוא מכניס
שוב פעם את האור, אז הוא
מבטל
את הצמצום.
לא. בכלל לא. לומר ככה, יש הרב כותב בעץ חיים בחלק ב' בדף ב' עמודה ג', הרב כותב שמה שמה שנשאר בכל החלל, אם היה לנו רשות, אם הייתה לנו רשות להמשיל במספרים, אז היינו אומרים שמה שנשאר שמה זה מלכות שבמלכות. בכל החלל מה שנשאר זה מלכות שבמלכות, כלומר 1 חלקי 100. נשאר בכל החלל וחזר להיכנס בתוך הקו הזה שהרב קורא לו. זאת אומרת שבכל החלל נשאר כמות, אם הייתה לנו רשות לדבר במספרים ככה לשון הרב, שמה מלכות שלו מלכות, כלומר זה היה 0.01, כלומר 1/100, וכל ה-99 שהצטמצם, 99% שהצטמצם, חזר ונכנס בתוך הקו. אז עכשיו הכל מצומצם בתוך הקו, אז המציאות לא מתבטלת. המציאות מתבטלת אם כל האור היה חוזר חזר וממלא את כל החלל, אבל עכשיו המעציל עשה מציאות כזאת שהקו הזה הוא מגביל בתוכו את כל השפע שהיה מקודם בתוך כל החלל, אז אין התבטלות של המציאות הזאת. בסדר?
המלכות בסוף,
כמו
המלכות של המלכות, לא מקבל.
היא פועלת במישור שלה. זה הכוח שנשאר מהכוח הבלתי בעל תכליתי. זאת אומרת
שהצמצום הראשון תנאי את מכוח הקו הזה. כל ההתחלה היה צמצום במידה מסוימת.
יפה.
עכשיו אם אני מכניס בו קו של עוד פעם, זה שהצמצום המקומי הוא התמעט.
לא שהוא התמעט, כל המקום החלל,
איפה שנמצא הקו הזה התמעט.
בסדר, כן, איפה שהקו, כן. הקו הזה עכשיו הוא תופס מקום חלק מהחלל, בסדר. נכון מאוד, נכון. נחזור רגע דברי הרב. הנה, נחזור לדברה. אומר הרב, אז המשיך שורה המתחילה והנעשים, אז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול שלו מלמעלה למטה. יש פה בהגעה למטה בהגעות וביאורים, במקום האור העגול באות זין כתוב האור העליון. דברי שלום דף כ"ד. יש דברי שלום בנתפס מחדש היום, מי שלומד ספר דברי שלום, אז הדפוסים פה של הגאות וביאורים זה לפי ספר דברי שלום הישן, דפוס ישן. היום בדרך כלל דפוס ישן אין אותו, זה רק בישיבות בירושלים של פעם. לא, זה לא דברי שלום. דברי שלום של רבנו רפאל אברהם שלום שרעבי, ראשי תיבות הראש. כן, אמרנו יש כבר הרשב"א, רבי שמעון הרבה, יש לנו את הריף רבי יוסף טייה, ויש לנו את הראש, שזה רבי רפאל אברהם שלום. הראש זה בעל דברי שלום, הוא הנכד של הרשש, מורנו רבנו הרשש. אמנם הוא לא למד תורה מרבנו הרשש, כי רבנו הרשש, שנפטר רבנו הרשש, אז הרב דברי שלום היה בן שנתיים. כן? מי לומד קבלה בן שנתיים? אולי שמואל הנביא, יכול להיות. אבל הוא לא זכה ללמוד מרבנו הרשש, הוא למד של רבי דוד מג'אר, שהוא היה תלמיד חבר של רבנו הרשש.
לכאורה המילה עגול יכולה לעזור למה שהכרנו בהתחלה.
לא, תכף נדבר על העניין הזה של השינוי הזה עכשיו. אז הדברי שלום, בדרך כלל מי שעובד עם דברי המפרשים, היום הדפוס חדש זה בדף י"ט עמודה ד', ובדרך כלל במפרשים האלה כמו הגאות וביאורים, פעמים באתי לגני כמה ספרים, הם מסיימים על דפוס ישן. אז בסוף ספר דברי שלום שהדפוס חדש, אז רבי מרדכי עטיה, שיש לו רבי חיי, הוא עשה בסוף את הטבלה של דפוס ישן, דפוס חדש. זאת אומרת, איפה שתראה דפוס ישן, תראה איפה זה היום בחדש. אז על כל פנים, זה דפוס ישן. שם הדברי שלו אומר, ההגעה הזאת שאתם רואים בהגעות וביאורים באות זין, האור העליון, אז הדברי שלו אומר שזה הגעה של מור זקנו. כלומר, שזה מורנו ורבנו הרשע, שהוא הגיע במקום האור העגול שלו, מלמעלה למטה. עוד פעם, אז אני אקרא בגוף הספר, בתוך הדרוש הרב אומר כך, ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד ישר, ואמרנו שהוא צריך להיות ישר ממש, לפי הציור של דברי הרב, הוא לא כמו שכתוב כאן בציור, שהוא בהתחלה עווה, ואחר כך הוא הולך ונעשה דק, זה בכלל לא נכון. אז המשיך אור אין סוף קו אחד ישר, מן האור העגול, או לפי הגעת הרשש, מן האור העליון שלו, מלמעלה למטה. עכשיו, למה הרשש הגיע? אז לפי דעת הרב דברי שלום, מפני התשובה היא פשוטה, הוא כותב תשובה פשוטה, מפני שלא שייך לומר על האור אינסוף עגול. כיוון שלא שייך לדבר על האור אינסוף ולומר בצורת עיגול, אז לכן הרשע שינה. והדברי שלום אומר, תראה, אבל אם זה כך כוונת הרב, אז בכל הגרסאות, בכל הספרים שאנחנו פתחנו, גם בשער ההקדמות, בנבוא שערים, בהרבה ספרים, כתוב האור העגול. אז מה רצה מור זקני? אז מחדש הרב דברי שלום, שיש בקו הזה שתי מציאויות של שפע. זאת אומרת, שאנחנו אמרנו שהאור הצטמצם ונכנס חזרה בתוך החלל, שנכנס לתוך החלל, אז אנחנו מבינים שזה האור שבתוך החלל. האור שהיה בתוך החלל, הוא הצטמצם לצדדים, ועליו נכנס דרך הקו הזה, כל האור שהיה בתוך החלל, הוא עליו נכנס בתוך הקו הזה, שהרב, אנחנו נדבר עליו איזו בשם. חוץ מזה, אז אומר דברי שלום, אור עגול, אתנו כתוב אור עגול, האור העגול, הכוונה, האור הזה שהיה בתוך החלל, שהלך והתעגל מסביב לטבעת הזאת, שנקראת חלל, הוא עלה והתעגל עד שנכנס בתוך הקו. משהו כזה. חוץ מזה, יש עוד אור שנכנס, שזה קוראים לו אור עליון. זאת אומרת, שהדברי שלום כותב, שחוץ מהאור שהיה בתוך החלל, שאנחנו למדנו שכל האור שהיה בתוך החלל, לפני התמצום זה היה אור אינסוף ברוך הוא הרי. אז חוץ מהאור הזה שנכנס לתוך החלל, גם נכנס אור שמחוץ לחלל.
אז זה חוזר לאינסוף.
אז רגע, לאט לאט. אז פה יש חידוש עצום ורב.
זה ממתח. אתה חייב להגיד ממתח.
וככה גם כן מפרש בספר שמשה היה, מסביר את ההגעה של הרשע שאור עליון, כוונה שזה אור שנכנס שלא היה בחלל. עכשיו, המושג הזה שנכנסו פה שתי אורות, אני מדבר עליו תכף עוד כמה שורות. אבל עד עכשיו לא הבנו שיש חידוש כזה, מפני שאנחנו תמיד לומדים שכל האור שהיה בחלל הוא הצטמצם וחזר חזרה, אז מה שהיה בחלל לפני הצמצום זה היה אור אינסוף גמור, לחלוטין, זה היה כוח בלתי בעל תכליתי. והוא הצטמצם וחזר ונכנס תוך הקו. אז בתוך הקו יש כוח בלתי בעל תכליתי. וזהו, אין יותר, זה אור אינסוף ברוך הוא שהיה בתוך החלל לפני הצמצום. עכשיו, לפי החידוש הזה יוצא שיש שתי סוגים של שפע בתוך הקו. יש שפע שהוא היה בחלל, ויש שפע שהוא בא מחוץ לחלל. אז יוצא שהשפע שבא מחוץ לחלל,
הוא יותר זדח.
בדיוק, הוא יותר זדח, אז יוצא שהשפע שהיה בחלל, אז הוא לא אינסוף ברוך הוא, הוא לא כוח הבלתי בעל תכליתי.
זה המידת הדין.
אז יוצא שזה חידוש עצום, עד עכשיו לא הבנו ככה.
מה, הוא פותח שביל נוסף.
כן, אז יש פה עוד פרט, ולמעשה המקור הזה הוא כתום פורש כמעט בספר נבוא שערים, דף א', עמוד ב', זה דברי הרב ועדיה. תכף נדבר על זה. תכף נדבר על זה, לאט לאט. בואו נמשיך כמה שורות ברשותכם. ברשותכם, רק שנייה. הרב אומר כך, עוד פעם. ואז המשיך מן האור אינסוף קו אחד ישר מן האור העגול שלו מלמעלה למטה. הוא משתלשל ויורד תוך החלל ההוא כזה. וראש העליון של הקו נמשך מן האינסוף עצמו. ונוגע בו ממש, נוגע בו. אמנם סיום הקו הזה למטה בסופו אינו נוגע באור אינסוף, כמו שעשינו על הלוח או כמו בציור פה בצד. סיום הקו הזה למטה בסופו אינו נוגע באור אינסוף. עכשיו שימו לב. ודרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור אינסוף למטה. כלומר, מה פירוש דרך הקו הזה? כלומר, שיש את הקו ויש את השפע שדרכו עובר אינסוף ברוך הוא. עוד פעם, דברים פשוטים. ודרך הקו הזה נמשך ומתפשט אור אינסוף למטה. דרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור אינסוף למטה. כלומר, שיש קו ויש שפע שעובר דרך הקו. ככה? אפשר לפרש ככה? מה? בסדר, חייב שיהיה אחיזה לאינסוף ברוך הוא כדי שדרך הקו הזה יתפשט השפע הבלתי בעל תכליתי.
אם הוא היה יורד מהאינסוף, אז לא צריך לנוגע בו. זאת אומרת שיש קו שנוגע באינסוף ודרכו עובר.
יפה, ואז זה מוכיח שיש שתי דברים בעצם.
כן, לא זה נוגע בו.
אי אפשר לומר, הרב, אי אפשר לומר שעצם הכניסה של הכוח בעל בלתי תכליתי לתוך החלל, כניסתו מחדש זה כבר צמצום בעצם.
בחינה אני, ודאי.
ואז כשהוא נוגע, זה בחינה שאור נוסף, שמהאור אין סוף של חוץ לחלל.
או, עכשיו, אז...
זה שתי כוחות, כביכול.
אם אני אגיד ששתי כוחות, קודם כל, אני
שתי כבר... שתי דקויות, או, לא כוחות.
בסדר, אני אחוז, אבל אני לא יכול להגיד ששתי הם אותו דבר.
לא, ודאי אפשר להגיד.
אז יוצא שהשפע שהיה בחלל הוא פחות.
למה? אה, בחלל
פחות,
כן, סליחה.
אני מדבר
חוץ לך.
אז הנה, לאט לאט, כולם יבינו. או, לאט לאט.
זה מצומצם.
הנה, אנחנו קוראים בשורה מתחילה בו. אומנם סיום הקו הזה, למטה בסופו, אינו נוגע באור אינסוף. רואים בציור שהסיום של הקו הוא לא נוגע בעיגול חזרה, רק מצד אחד הוא נוגע.
גם למעלה
הוא
נוגע, זה
מקרה? לא, הוא נוגע, צריך להשלים שם המצווה לתקן, כן. זה לא שהקו נמשך מן האינסוף עצמו ונוגע בו. אמנם סיום הקו הזה למטה בסופו אינו נוגע באור אינסוף. ודרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור אינסוף למטה. מה פירוש דרך הקו הזה נמשך? מה פשט? שיש קו ויש שפע שעובר דרכו, לא ככה? מה כבודו אומר? אפשר, לא? דרך הקו נמשך ונתפשט אור אינסוף. ולכמה, תכף נראה שהרב קורא לזה צינור, שזה דרך של מעבר מסוים, שהוא דרכו הוא עובר. אז יוצא שיש פה שתי שפיים. אז ככה, יש בספר שומר אמונים של רבי יוסף אירגס, רב השלום, ספר שומר אמונים בוויכוח השני, זה ספר, זה ספר דיאלוג שהוא חיבר אותו, שלטיאל ויהוידע, כביכול השלטיאל זה אדם ששואל למה הוא צריך ללמוד קבלה ומה המושגים, ולאט לאט הוא מכניס אותו לעניין הזה של כתבי הרב, וספר מאוד חשוב ומעניין. אז בוויכוח השני זה מחולק לשתי ויכוחים ובסוף שאלות ותשובות. אז כל ויכוח כולל כמה דיאלוגים. אז בוויכוח השני באות למד א', הוא מביא את הרמה מפנו, הוא מביא את הרמה מפנו, רבי מנחם עזריה מפנו, והרמה מפנו כתב שכל החלל, כל השפע שהיה בחלל זה שפע שהוא נברא, זה שפע שהוא לא בלתי בעל תכליתי, זאת אומרת זה לא שפע אינסופי. ועל זה כותב מר אירגס, רבי יוסף אירגס כותב שאין לו מקור מדברי הארי, ככה כותב רבי יוסף אירגס. זאת אומרת רבי יוסף אירגס לומד שהשפע שעובר בתוך הצינור זה רק השפע שהיה בתוך החלל ולא מה שבא גם כן מחוץ לחלל. אבל למעשה מי שיסתכל בספר מבוא שערים דף א' עמוד ב', ובלי נדורה שהוא הבא נקריא את הקטע הזה ביחד ונראה כמעט בעדי הרב אומר את זה, ושהשפע שנמצא בתוך שהיה בתוך החלל וחזר להיכנס, יש שפע שנכנס שם והוא קורא לזה חיצוניות ופנימיות הקו. מוח הוא בעצמו מגדיר את זה חיצוניות ופנימיות. הוא אומר, השפע שהיה בחלל הוא חיצוניות הקו, הקו הזה שהרב מזכיר אותו. והשפע שיוצא מחוץ לעיגול הזה, השפע שנכנס מחוץ לעיגול, הוא פנימיות הקו. זאת אומרת שהשפע שבא מחוץ לצמצום, מחוץ למקום שהיה הצמצום, הוא שפע יותר מעולה. אז יוצא שהשפע שקורא לו הרב שם חיצוניות הקו, הוא לא אינסוף ברוך הוא. אז יוצא שבאמת הרמה מפנו הוא צודק יותר. ולא רק הרמה כתב את זה, זה גם כתוב ב... מה?
לכאורה,
הקו עצמו, כן, נכון. זה נכון, הוא לא צודק.
אבל הוא לא שייך, בגלל אם הוא מחובר, אז הוא הלך יכול להיות מכוחו לבטל את הבלתי, הרי אם אני אומר שהצמצום מקבל את האור מהאינסוף, נכון?
נכון.
עכשיו, אם אני מחבר קו פנימי לתוכו,
לא, אז יש חילוק שהרב כותב אותו לכמה, שהשפע שיוצא מהאינסוף הסובב, קוראים לזה, מהעיגול, אז הוא מקבל אותו רק בבחינת הערה. אבל עיקר השפע שעל ידו מתחברים כל הנאצלים והנבראים וכו', שנבראו בתוך החלל הזה, זה רק על ידי הקו. כל מה שנמצא בתוך העולם מקבל את החלק שלו רק דרך הקו, אפילו העיגולים. אנחנו נלמד את זה לאט לאט, הרב,
שיפה הכל.
לכאורה הרב זה באמת נראה, כי ברגע שכל האור של החלל נכנס פנימה, אז עכשיו יש רשים מורק. אז ודאי שחיצוניות הקו היא פחותה מערך פנימיות הקו.
כן, כן, רק מה, מר אירגס כתב שאין איזה מקור בדבר הרב, וזה ממש פלא, או שהוא לא ראה באותו רגע את המבוא שערים, שלא יודע מה היה באותו עניין. אבל הוא לא מסכים עם הרמה מפנו. הרמה מפנו עוד פעם כתב שיש שתי שפעים. יש שפע שהיה בתוך החלל, ועד עכשיו אנחנו הבנו שהשפע הזה הוא אחד, וזה מה שהיה בחלל, זה מה שנכנס דרך הקו, זהו, אין יותר. ואילו להרמה יפנו, שאמרנו שבמוש הרם כתוב פורש כדבריו, ולא רק הרמה, אלא גם בהגעות הרמז, בספר אוצרות חיים, פורמט גדול, יש ספר אוצרות חיים, שזה המקור שכל הדרושים שבעץ חיים כתוב עליהם, מהדורת עניינה. אז שם בסוף, בספר אוצרות חיים של הוצאת ישיבת החיים והשלום בירושלים, בסוף יש הגעות של הרמז והרנה, של רבי משה זכות וגם רבי נתן שפירא. שרבי נתן שפירא זה השח הזכיר אותו, ביור הדעה, בלכות נידה, שספרי כהן הזכיר אותו. הוא היה לחכם המצום גם הנגלה. ושם יש הגעות של כמה חכמים שהיו לומדים קבלה, של חכמי איטליה שם בוונציה. אז גם הם כתבו את החילוק הזה. גם שם כתוב החילוק הזה ש... יש אור של חסד ושל דין, קוראים לזה עיגולים ויושר, מי שיודע, ואנחנו נלמד את זה לכמן. אז האור שמחיה את העיגולים זה האור שנמשך מחיצוניות הקו, זאת אומרת זה האור שהיה בתוך החלל, והאור שמחיה את העולמות של היושר זה מה שנמשך מחוץ לחלל, איפה שלא הגיע צמצום, זה פנימיות הקו. זאת אומרת, עכשיו פה אפשר למצוא לזה מקור בדברי הרב פה גם כן, אם כי שזה לא כתוב מפורש, רק מכוח ידיעות מוקדמות, אנחנו מנסים למצוא בתוך דברי הרב, שהרב כותב, דרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור אינסוף למטה.
הרב, אם הוא הגביל את זה, את השפע הזה, להעביר אותו דרך קו, סימן שהוא צמצם אותו.
כמובן.
ואז למעשה אנחנו יודעים שהקב"ה
אין סוף
של שפע שהוא יכול
לעשות.
מה, זה לא מהווה סתירה פה?
לא, זה שום סתירה.
כמו
שאמרנו, ש...
להגביל אותו, למה? מה הסיבה שהוא רוצה להגביל את השפע הזה?
בגלל הדין? רק בשביל חיסרון של הנאצלים והעברי ביל מצד המקבל, רק מצד חיסרון המקבלים, הם לא יכולים לקבל שפע שמתפשט בלי גבולות. המעציל, שהוא כל יכול, הוא עשה בחוכמה ואפשר לנו קיום, על ידי שהוא צמצם את הכוח הבלתי בעל תכליתי לקו אחד דק ביחס לכל החלל. בסדר? אז ראינו את שה...
בסוף נברא או לא נברא?
כן, אז יוצא שהחלל הזה הוא כן נברא. עד עכשיו הבנו ש...
אבל אם זה אור של לפנים, אז לא לכנס סיום, אז זה אור שהיה, הוא לא נברא.
אז הרב קרא לאור הזה שהיה בחלל אינסוף ברכו, ואנחנו הבנו עד עכשיו, לפי פשט דברי הרב, שהאור הזה, זה מה שחוזר בתוך הקו והתפשט חזרה, ותול המידה אין יותר. הוא מה שמחוץ לחלל, אנחנו לא מדברים בשום פנים ואופן, כמו שמסביר רבי יוסף אירקס בוויכוח בדעות למד א', אבל ראינו שיש כאלה שמבינים שהאור שנמשך מהחלל הזה שהצטמצם, הצטמצם מהחלל וחזר חזרה לתוך הקו, זה האור שהיה בתוך החלל, זה סך הכל חיצוניות הקו, שהרב קורא לו פה קו, ליושר, סך הכל חיצוניות, וחוץ מזה יש עוד שפע שבא ממקום שלא הגיע בו צמצום בכלל.
כן, אבל מה אני אמר שלא הגיע השפע העליון? כן. מה הוא יסבור?
או, אז בואו ננסה לפרש את דברי הרב פה לפי שיטת רבי יוסף אירגט, שאומר שלרמה מפנו אין מקור בדברי הארי, ככה הלשון שלו, אז בואו ננסה לפרש. כי הרב כותב בשורה המתחילה בו, אומנם סיום הקו הזה למטה, בסופו, אינו נוגע באור אינסוף, עכשיו שימו לב, בדרך הקו הזה, נמשך ונתפשט אור אינסוף למטה. אז איך יצביר רבי יוסף אירגס את הלשון בדרך הקו הזה? אפשר לפרש שהקו והשפע זה היינו אך? יש בעיה? אם אדם יבוא ויאמר, דרך הקו הזה נמשך ונתפשט, לא מוכרח לומר שיש קו ויש שפע שעובר דרכו. אפשר לומר דרך הקו הזה, כוונה, הקו הזה הוא השפע. ככה? יש בעיה לפרש ככה? לא כל כך, זה לא נורא.
למה? הצינור. הקו הזה זה צינור למעשה.
אבל זה לא כתוב מפורש כאן, שבדיוק, שהשפע עובר דרך הקו, הכוונה שיש קו והשפע עובר בתוכו.
נמשך. הקו הזה בעצמו,
הוא השתלשלו. דרך הכוונה, המעציל ברוך הוא, הוא מנהיג את העולמות דרך השפע הזה. דרך השפע הזה.
נמשך זה כמו יורד, משתלשל, כמו שהזכרנו.
כן, משהו כזה.
הרב
לא מותח קו
ונוגע בו.
מה?
הרי אם זה יוצא ממנו למעלה הוא לא צריך להזכיר ונוגע בו.
לא. או, אז עכשיו אנחנו אומר שלמה הרב כותב שלמה באמת את המציאות כזאת שהקו הוא כן חייב לגוע במציאות הזו של העיגול? סך הכל כדי להגביל את השפע שלא יתפשט גם כן בתחום הזה של כל החלל. אז חייב לעשות גבול. הוא חייב לעשות גבול. עכשיו, איך הוא יגביל אותו? על ידי שהוא מדביק אותו כביכול לאין סוף ברוך הוא, ואז כל השפע עובר דרך הקו. מה? נתחיל את הפרבונה הזה, שלא יהיה, שנדע מתי, איפה התחלה, איפה סוף. איך את הפרבי עניין?
שלח לשני זה גם אין סוף.
אז אמרנו שעוד פעם, לפי השיטה הזאת, שכנראה שהיא שיטה אמיתית, שהקו הוא כלול מחיצוניות ופנימיות, יש שפע שהוא נמצא בתוך החלל. אז באמת עד כאן, הרב לא כתב שיש לנו שתי שפעים. אולי רק רמז פה, אבל בבוא שערים, דפה לפעמוד ב', כתוב פורה שיש חיצוני ופנימיות לקו. אז לפי זה יוצא שהשפע שהיה בחלל לא אין סוף ברוך הוא. כמובן שיש בזה פרטים הרבה יותר עמוקים, אבל אי אפשר להעמיק יותר מדי עכשיו.
אז זה, אז איפה?
לא, היה צמצום, אבל צריך לדעת שקדמו כמה פרטים שהרב לא הסביר אותם במושג הזה העמוק של הצמצום. יש כמה פרטים וכמה עולמות שקדמו לעניין הזה, שזה העשר ספירות הכמוסות בעצמותו יתברך, שזה הרבה פרטים נוספים שהם לא כתובים פורש בעץ חיים, אז לכן אנחנו לא לומדים אותם. אבל בעומק של הדברים זה דבר שהוא מוכרח בעצם. כי אם עכשיו אנחנו לומדים שיש פנימיות וחיצוניות לקו, אז מי שבעצם הוא האינסוף ברוך הוא האמיתי, שהוא הכוח הבלתי בעל תכליתי, זה מי? הפנימיות של הקו, השפע שנמשך מחוץ לחלל. מילא השפע שנמשך בתוך החלל הוא לא, אלא הוא כוח בעל תכלית. כן, ככה יוצא לפי שיטה הזאת.
עכשיו, איך זה יוצא שווה בכל
הכיוונים המחוץ? הנה, תכף אנחנו נפרש את זה בעזרת השם. אם נספיק היום, הרב מסביר שכל מה שנמצא בתוך החלל, גם העיגולים מקבלים דרך הקו של היושר, אבל הוא לא בלע, הוא כה את המציאות הזאת שהאינסוף ברוך הוא מחיה אותם גם מסביב. אז יוצא שביחס ליושר לא אומרים שיש שוויון כזה. רק אחר כך שאנחנו נראה איך שהשפע מתפשט לתוך העיגולים, אנחנו נראה את השוויון. למשל, הרב יסביר למשל שהשפע יצטמצם ונכנס בתוך הקו, אז הוא לא קודם כל יתפשט דרך הקו, ורק אחר כך נבראו עיגולים. הוא היה מתפשט קצת, ומוצל את הכלי של העיגול הקטן יותר שבתוכו, ואז הוא היה נכנס ככה, אז בדרך להתפשט ישר, אז הוא גם היה ממלא את הכלים של העיגולים. אז ביחס הזה שהשפע הוא מתמלא בצורת עיגול, אז הוא מקבל בשווה. אבל ביחס ליושר, אין שוויון ביחס של היושר. מציאות שהרב נקד שיש שוויון מצד הצמצום של הבורא יתברך, אז זה רק שייך בעיגול בתוך עיגול, לא ביושר. ועוד נדבר בעזרת השם בעניין הזה של הסוגיות של היושר, איך זה קנה ביטוי בסוגיה של הצמצום, שהרי אנחנו אמרנו שהצמצום הזה הוא יצר מציאות שם של גילוי של כוח הדין, וכוח הדין זה 10 ספירות שנקמסו שם, וה10 ספירות האלה הם יצאו לפועל אחרי שהוא נמצאים את אור החסד, אז התגלו 10 ספירות שהיו כמוסות בעצמותו יתברך. מה עם היושר? האם היושר הזה הוא גם התגלה בצורת כלי או לא? אבל אני רוצה לשמור את זה לסוגיות אחרות. נגיע לכל דבר בעזרת השם במקום שלו. אז עוד פעם, רותיי, אמנם סיום הקו הזה למטה לסופו אינו נוגע באור אינסוף. אני בשורה מתחילה נוגע באור אינסוף, ודרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור אינסוף למטה. אז אמרנו, דרך הקו הזה אפשר לפרש שהכוונה שיש את יש את הקו ויש את השפע שעובר דרכו. וזה שיטת רמה מפנו וגם הגאות.